טוב, צהריים טובים, אנחנו כאן לומדים מסיעת ישרים, פרק ו'. וכאן הרמח"ל מדבר על היחס בין העצלות והזריזות. הוא מבאר לנו יסוד מאוד מאוד חשוב, כמה הדבר, הנושא הזה של הזריזות בעבודת השם, הוא קריטי. זה לא אפשר, זה לא דבר, זה תוספת מאוד נחמדה, שאתה בחור זריז, אלא שזה נקודה עקרונית, עקרונית. וכאן הרמח"ל מניח שאם אנחנו לא עושים עבודה מאומצת, נפשית, פנימית, אנחנו בטבענו מתנהגים בצורה הכי לא הגיונית ביותר, הכי לא הגיונית שיכולה להיות, והיא עצלנות. והיא שבעצם אנחנו, אף על פי שלפעמים אנחנו יודעים את האמת, יודעים את האמת, אבל הכל נעשה בדילי, כבדות. כבדות החומר, וכבדות החומר, זה לא כמו שזה נראה, טוב מה לעשות, זה אנחנו לא יכולים להיות מלאכים. אם החומר הוא זה שגורם לנו לא לזוז, הילוך איתי כזה, זה החומר, מה נעשה, זה ככה אנחנו, לא. המילה חומריות מבטאת את הנקודה המוסרית שנקראת גאווה. זה לא שבגלל שאנחנו יצורי אנוש ולא מלאכים, אז אנחנו לא יכולים למהר. הפוך בדיוק. תלוי איך אנחנו מתמודדים עם הנקודה הזו שאנחנו חומריים. וחומריים, הכוונה, זה לא שיש לנו אור וגידים. חומריים, הכוונה, פרטיים. חומריים, הכוונה, יש לנו צד פרטי, יש לנו צד חיים כזה שהוא, הייתי אומר, הוא, אנחנו דואגים לחיים הפרטיים של עצמנו, וממילא יש לנו נוגדנים להתמכרות לאמת. בשפה פשוטה אמרנו פעם שעברה, שזה כמעט אידיאולוגיה להיות עצלן. אידיאולוגיה. ממש אידיאולוגיה. למה? בתת מודע, כן, כן. בתת מודע זה אידיאולוגיה. ונגיד את זה בצורה פשוטה, אדם אומר לעצמו בלב, אני יודע את האמת. שכלית אני יודע את האמת. אין מה, אני יודע את האמת. אבל אני לא מוכן להיעלם. לא מוכן להיעלם. לא מוכן להיעלם. זה אינסטינקט כזה, זה החומריות. חומריות זה פרטיות, חומריות זה לא ההפך, כן, זה לא החומר. זה פרטיות. ובדיוק השאלה היא מה היחס בין הנקודה הפרטית שלך לנקודה הכללית שלך, בין הצד העליון שלך, הצד הרוחני שלך, לבין הצד הנמוך, הפרטי. וכשיש מתח ביניהם, בשפה פשוטה אדם גאוותן, וכנראה כולנו קצת חוטאים בגאווה, אנחנו לא מרשים לעצמנו להתמכר לאמת עד הסוף. אנחנו נגיע לבית כנסת, אבל מה? חצי דקה אחרי, מה? מה הרווחת? חשבתי על הנקודה הזאת, זה החימום במקירור, זה בסדר. טוב, חימום כנראה. בסדר, תשמעו, זה נקודה עקרונית. אז יש עצם זה שהשאלה מתי הגענו בזמן, זה לא הנקודה העיקרית. כלומר, התקלה כאן היא לא העובדה שהגעת חצי דקה אחרי אוי ואבוי. זה גם אוי ואבוי, נכון, צריך להגיע בזמן, אבל זה לא הנקודה. עיקר הנקודה, מה עומד מאחורי האיחור הזה? מה שעומד מאחורי האיחור הזה, זה דבר קטסטרופלי. והוא, שאתה בעצם חי בסתירה פנימית. נגיד את זה בצורה קשה, בסדר? אתה חי ממש בסתירה פנימית. אתה כן ולא. אתה באותה נשימה, עובד השם, באותה נשימה אתה אומר לקדוש ברוך הוא, נגיד את זה בהקצנה, מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? שמענו, בסדר. גם אני פה. מילים קשות. הרב קוק אומר את זה, נכון? ראינו את זה. גם אני פה, אני לא נעלמתי מהתמונה. טוב, הנחת יסוד של הגאוותן הוא שיש סתירה בין החיים שלי לאמת. אתם מסכימים איתי? זה הנחת יסוד של הגאוותן. כן, יש כאן יסוד מאוד מאוד מאוד, כן.
לפי מה שאתה אומר, כאילו, כל מי שלא צדיק יסוד עולם, יש בו מידת הגאווה.
נכון, לא, אני אומר את זה או חזל אומרים את זה? חזל, הנה, על מי נאמר הנביאים? נכון, הנה הכי נאמי. אברהם, משה ודוד. כן, הגמרא מספרת, אחד התנאים שאומר שכשאני לא יהיה, כבר לא יהיה ענבה. מה? כן, הלל הקטן, נכון. נכון, אם אני כאן, הכל כאן, כן. זאת אומרת, נכון, זה לא כל אחד, זה באמת הסוגיה הזאת של האני מול האמת, זו סוגיה קשה מאוד, והיא מחוברת בחיבורים מהותיים להתנהלות היומיומית שלנו. באמת, אם אנחנו רוצים את עצמנו עם קשיים לתפקד, זה גאווה. ממש ככה. זאת אומרת, זה לא עצמו, זה סיפטום לגאווה. אבל אם אדם היה בענבה, זאת אומרת, הוא לא בתת הכרה, כל כך בתת הכרה, זה לא חייב להיות שאני חושב, בפועל אני חושב ככה בפועל. אבל אם אני, באישיות שלי, בהרגשות שלי, בתפיסת העולם שלי, אצלי, האמת והחיים זה דבר מחובר לגמרי. אני לא מפריד בין רצון השם למציאות שלי, אז אין לי שום מניע, אין לי שום דבר שיפריע לי לעבוד את השם במהירות. אני אכוון את כל האנרגיה שלי, את כל כוחות הגוף, ואת כל כוחות הנפש, ואת כל השכל שלי, להגיע לתפילה בזמן. ואני אצליח. אין שום סיבה לא להגיע תפילה בזמן, חוץ מהסיבה הזו. אבל הבעיה שאנחנו בטבענו יש לנו צד גאוותני כזה. זה הנקודה. שהאדם בטבעו, אם הוא לא עובד על המידות האלה, עם מידת הזריזות, הוא נכשל, והוא תמיד תמיד חוזר לאותה עצלות מוזרה. ונכון, כמו שאמרנו פעם שעברה, זה בעצם מידה הכי לא הגיונית. זה לא הגיוני להיות עצלן. אתה לא מרוויח כלום. אתה לא מרוויח
כלום.
זה קלקול חומריות. זה שאדם לא יודע להתמודד עם החומר שלו, עם הצד הפרטי שלו, הוא לא יודע להעמיד את הצד הפרטי שלו במקום הנכון, אז הוא משתגע, נכון? כן.
וגם כשאמרנו דוד המלך,
אני
תולעת ולא איש.
נכון.
הוא גם נלחם.
נלחם ממה? הוא היה זריז גם. דוד המלך שאומר תולעת ולא איש, הוא היה זריז, נו.
הוא ידע למה הוא שעה, הוא משהו גדול. אבל עדיין, הוא לא ביטל את עצמו.
לא אמרנו, אמרנו שאדם נמחק והוא סמרטוט? לא אמרתי.
לא,
מה פתאום? הפוך, הוא שאדם בעצם לא מפריד בין האמת לאני, זה ענווה. זה דווקא גדלות. זה דווקא גדלות. מהר"ל כותב בשער הענווה, בנתיבות עולם, נתיב הענווה, הוא כותב מפורש, שמאיפה, ממי אנחנו לומדים ענווה, מידת הענווה, מי גדול הענבים? מי הוא? יותר? יותר? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ענב. אז אם ענבה זה להיות סמרטוט, מה, הקדוש ברוך הוא סמרטוט? אלא ענבה הכוונה שייכות לכל, שנאמנות לאמת עד הסוף. כלומר, כשאנחנו בעצם לומדים את מידת הענבה, בעצם אנחנו מדמים לבורא עולם, שאנחנו נאמנים לאמת הזו, ואין לנו שום נוגדנים פנימיים. לקדוש ברוך הוא הרי אין שום נוגדן, הוא הולך אחרי האמת צורה טוטלית, זה מהות האמת האלוקית. ככל שאנחנו יותר קרובים לאמת, יותר גדלים בעמידת הענווה, אז ממילא אין לנו נוגדנים, ממילא אנחנו מגיעים למידת הזריזות. בסדר? אלא מה? אז איך יוצאים מזה? כל הסוגיה הזו. לפני שאני אדבר על איך יוצאים מזה, אומר כאן מסילת ישרים, בהמשך, בואו תפתחו יחד איתי, מביא כאן פסוקים ממשלי, וכמה מקורות במשלי, אני קורא כאן בפנים. והנה שלמה, שנה מאוד בעזרתו על זה, בירותו את רוע הצלב וההפסד גדול על המשך ממנה ואמר. אגב, שלמה המלך, פרקים שלמים מספר משלי, עסק בנושא הזה של הצלנות. ראה בזה נקודה עקרונית, פרק ו', פרק ו', אני קורא עוד פסוקים שלא כתובים אצלכם. אתם שמעתם על הפסוק, לך אל הנמלה, עצל, נו, תמשיכו אותי. ראה, ברכיה, וחכם. אשר אין לה קצין שוטר ומושל, אין לה מפקד שאומר לה מה לעשות, והיא זריזה. כן, טוב, זה לא חוכמה, כי אין לה יצרה. מה? אומר כאן שלמה המלך, עד מתי הצל תשכב? מתי תקום משנתך? מה מעקם אותך לקום? מה אתה מרוויח מהשינה הזאת? מה אתה מרוויח מהשנת... זאת אומרת, השינה הזאת זה בריחה. אני יודע את האמת, ואני שם את השמיכה מעל הראש, כי יש לי נוגדנים לאמת. מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים נשכב, כן, זה המשך הפסוקים כאן במשלי. זאת אומרת, אפילו מעט, כאילו, מה אתה מרוויח בחמש דקות האלה שאתה... זה עשה לך את החיים. כאילו, עוד תנומה פה, עוד תנומה שם, עוד חיים מרוחים בצורה כזו, שבפועל אתה לא חיים אנרגיה. אתה מושך, אתה גורר. כן? בא כמעלך ראשיך. יש פסוק כאן, אתם רואים, הנה, הוא מעתיק כאן את הפסוק הזה, ואמר, אתם רואים? מעט שאינות, מעט תנומות, וכי מלך ראשיך ומחסורך כאיש מגן. ראשיך מלשון רש. מה זה רש? אני. כוונה שאדם כזה מהר נהיה אני. מהר מאוד נהיה אני. עכשיו, יש משל ויש נמשל. במשל הכוונה שאם אדם עצל ויש לו עסק, אבל הוא עצלן, אין לו כוח ללכת לבנק לבדות את הכסף, ואין לו כוח לנקות את החנות, אף אחד לא נכנס. קיצור, כן. אבל בעצם הנמשל הוא באופן רוחני. אתה נהיה אני ברוח, אז אתה מתדרדר, זה לא שאתה עצלן וזהו, אתה נשאר ככה. זה בא בכפל, 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 אתה מתרחק מהאמת. בהתחלה עוד היה לך מודעות לאמת. אבל כאשר אתה מתרגל, כל הזמן מתרגל לבריחה הזו, אז אחרי שבועיים, שלוש, אחרי שנה, שנתיים, כבר איפה אתה ואיפה האמת? בסוף אתה נהיה אני, הפרופרשים מסבירים, זה אני בדעת, כן? ומחסורך כאיש מגן. הכוונה, המחסור שלך יגיע לך מהר, כמו אדם שהולך למלחמה. צ'יק צ'ק! אתה תהיה לך מחסור. אם במחסור פיזי, ואם במחסור רוחני. צ'יק צ'ק, אתה תגיע למקום שבכלל לא ציפית שתגיע אליו. במילים אחרות, כאן שלמה המלך מדבר בחריפות, על הקטסטרופה של אותה עצלנות. ממשיך כאן המסילת השערים בפסקה הבאה, ואמר עוד לבאר רעת העצל ביאור ציורי. מה שיקרה ויוולד לעינינו, אתם רואים יחד איתי? בסדר? עכשיו כאן המשל מדובר על שדה, על שדה. תראו לכם חקלאי עצלן. מה? חקלאי עצלן. לא יודעת, מה קורה? הוא לא חורש בזמן, הוא לא זורע בזמן, הוא לא מנקה את הקוצים. אז מה קורה בשדה הזה? בשדה הזו. אז יש פסוק, כולו עלה כולו כמשונים. מה זה כמשונים? קוצים. כן? ומבחינה רוחנית הכוונה, אדם שהוא מתעצל, זה לא שבסדר, אני גם בסדר, אבל קצת עצלן. יותר מזה, יותר גרוע מזה, אם אדם מתעצל, הרמח"ל אומר שזה בעצם פוגע בו בתפיסת עולם. איך זה פוגע בתפיסת עולם? כשהוא נפגש עם תורה, אדם שהוא מתעצל בלימוד התורה, למשל, אז כשהוא נפגש עם משהו, יש לו כוח להתעמק או אין לו כוח להתעמק? מדבר על לימוד תורה. עזבו את הנושא הזה של מצוות. לימוד תורה למשל. אין לו כוח להתעמק. אז הוא בא ושומע משהו מרב. אז אומר, מה פתאום הרב צודק? לא היה לדעת שהרב צודק, כי זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. איך אתה מפעיל את ההיגיון? אתה חושב. עכשיו, יש מחשבה של אדם חרוץ, ויש מחשבה של אדם עצלן. ראיתם פעם אדם עצלן שיכול ללמוד גמרא בעיון? באמת? ראיתם פעם? אי אפשר. תנאי ללימוד גמרא נכון? זה חריצות. כי החריצות היא קשורה לנקודה הזאת של אדם לא מוותר לעצמו. הוא חותר לאמת והוא לא... אם אתה בא וגם רוצה ללמוד וגם לא, אתה לא תצליח. זה לא... אין מצב כמו שאומרים. בעיקר בחקירות ובלימוד ההלכה ולימוד עומק הסוגיות, זה לא ילך. ואם אדם לומד תורה, והוא מצד אחד רוצה ללמוד את האמת, מצד שני מתת הכרה הוא בעצם מתחמק מלהתאמץ, בסוף הוא יגיע לקלקולים, בסוף הוא יגיע לדעות פסולות, בסוף הוא יגיע למסקנות הלכתיות לא נכונות, בסוף הוא יגיע להשקפות עולם לא נכונות. התורה שלו זה כמו שדה קוצים. אי אפשר להגיע לתוצאות בתורה, למשל תורה זו דוגמה קלאסית, אי אפשר להגיע לתוצאות בתורה מתוך עצלנות. מילא במעשה בסוף התפללתי, מה אתה רוצה? בסוף התפללתי. אבל לימוד תורה חייב אנרגיה. אתה חייב להיות 100% בעניין. אם אתה לא 100% בעניין, אתה לא תבדוק, אתה תגיע למסקנות שטחיות, אתה חבל על הזמן. עדיף שלא תלמד. שפה פשוטה אומר כאן הרמח"ל, לימוד תורה בתוך עצלנות זה קטסטרופה. פשוט קטסטרופה, נראה את הדברים בפנים. זה אומר כאן, אומר כאן הרמח"ל, הנה דרשו בו חכמים זכרונם לברכה. אני מדלק כמה שורות. מדרש נאה זה לשונם, והנה עלה כולו כמשונים, שמבקש פירוש על פרשה ואינו מוצא. כסו פנה, מה הכוונה? הוא בא ללמוד ספר. קשה! יש ספרים שקשה ללמוד אותם. והוא עצלן. הרב, קשה לי. ואז הוא אומר, אין הבנה, זה לא נכון, זה לא זה. כי הוא עצלן, אז הוא לא יכול להשקיע את כל האנרגיה שלו בהבנה. מתוך שלא עמל בהם, הוא יושב, הוא מטמא את הטהור, הוא מתאר את הטמא, זאת מצב סדר. יכול להיות מצב שהוא בכלל לא מבין. מצב יותר גרוע, מה המצב יותר גרוע? שלא עלינו, מתוך עצלנות, מתוך חוסר עמל, הוא מגיע לטעויות, מטמא את הטהור, מתאר את הטמא. הוא פורץ גדרן של תלמידי חכמים. מה הושו של זה, שלמה פרש? הוא פורץ גדר, ישכן ונחש. בקיצור, הדבר הכי קטלני זה תלמיד חכם עצלן. במצוות זה גרוע, אבל לא עד כדי כך. מה? לא, הוא גאון, לא יודע, הוא לומד. כן, יש כאלה שלומדים, לומדים. במשך הזמן, אתה לומד 20 שנה, לא יצא לך משהו, יצא לך משהו. אבל בגלל שאתה עצלן, אז אתה לא חוקר דברים עד הסוף. אתה כן ולא. אז אם אלה תגיע לטעויות, לא יכול להיות שלא תגיע לטעויות. כי אתה לא בודק דברים עד הסוף. כי אתה עושה כן ולא. אתה לא אומר, טוב, אני עכשיו הולך לבאר את הסוגיה, מההתחלה עד סופה. לא, מה אתה עושה? לומד, 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 כשזה קשה לך וזה כבר עייף, וקיץ ואין מזגן, אז מה אתה עושה? נעצר. באמצע הדרך. אמצע הדרך זה טעויות. כן? זה לא הולך ביחד. תורה והצלנות זה לא הולך ביחד. לא הולך ביחד. אומר כאן הרמח"ל, והיינו כי רעת העצל אינה באה בבת אחת, אלא מעט מעט, בלא שידע וירגיש בה. כי הנה הוא נמשך מרעה אל רעה. עד שימצא תבוע בתכלית הרעה. עכשיו הוא מתאר את זה, איך זה תהליך, איך התהליך בנושא הזה של הלימוד תורה, איך העצלנות מדרדרת את הבן אדם. כי בתחילה אינו אלא מחסיר התורך אשר ראוי לו. בהתחלה הוא לומד, אבל לא, הוא לא למד שלושה סדרים, הוא למד, בסדר, קצת מתאמץ. ומזה נמשך שלא ילמד בתורה ככל הצורך. נכון? תכלס, אם אתה לא עם אנרגיה, אתה לא תוכל ללמוד תורה. ומפני חסרון הלימוד, כשיבוא אחר כך ללמוד, תחסר לו הבנה. עכשיו הוא מתחיל מהקטע של, אם אתה לא לומד ברצינות, אתה לא תגיע למסקנות הנכונות. כי לימוד תורה זה חייב עומק. תורה זו עמוקה מני ים. אם אתה עצלן, אתה לא תגיע לעומק. אתה תגיע לרובד מאוד מסוים, עם טעויות. והנה, שימו לב, אז כבר הוא מגיע לטעות רוחניות. הוא מגיע לבלבולים, הוא מגיע לקלקולים, הוא מגיע למסקנות לא נכונות. איך אומרים? אם אתה עצלן, אל תתעסק עם זה. כמעט הייתי אומר, אבל זה לא. התורה הופך דם זריז, כן? ברוך השם. אבל זה קטלני. זה קטלני הדבר הזה. לא עלינו, אם יש תמיד חכם עצלן, לפי מה שהרמח"ל אומר כאן, סביר הדבר שהוא מגיע לטעויות. כי הוא בירר, אבל לא עד הסוף. אומר כאן הרמח"ל, והנה אילולי אתה גורמת רעתו בזה, כבר הייתה רבה. אך עוד מדרבה והולכת במה שברצותו על כל פנים ליישב הפרשה והפרק ההוא. עכשיו שימו לב, הוא חייב להגיד רשע בבית כנסת. הוא רב, נכון? יש לו זקן. אז מצד אחד הוא לא למד עד הסוף. מצד שני הוא חייב להסביר משהו. יש שיעור. ערב שבת חייב להגיד רשע. אז עוד רשע שלו היא מזויפת. עד כדי כך דברים חריפים. זה מה שהוא כותב כאן. והנולה, הוא אומר ככה. אך עוד מתרבה והולכת במה שברצותו על כל פנים ליישב הפרשה והפרק ההוא. רוצה להסביר. הוא יגלה בפנים שלו כהלכה, זה ביטוי חריף. הוא יגיד דברים לא נכונים, פשוט לא נכונים. וישחית האמת ויהפכהו, זה ביטויים חריפים. ויעבור על כל ההכנות, התקנות, ויפרוץ את הגדרים, וסופו כליה כמשפט כל פורץ גדר. במחרות, לא נעריך כאן, זה לא הולך. זה פשוט לא הולך מיחד. אם כל יהודי, בלי קשר ללמוד תורה, חייב להגיע למדת הזריזות, כשאדם רוצה להיפגש עם תורה ורוצה לגדול, מידת הזריזות זה א'. זאת אומרת שאדם, כשהוא עושה משהו, כשהוא לומד תורה, זה לא כמו כל מצווה. כל מצווה צריך להיות זריז. בתורה זה קל וחומר בין מה שקל וחומר. כי אדם יכול לרמות את עצמו, הבנתי. תגידו, אם אדם לומד ספר, והוא עצלן, אז בעצם הוא עובד על עצמו. אתם מכירים את זה שאדם שקר את עצמו והוא מרוצה מזה שמשקר על עצמו? אז הוא אומר, כן, הבנתי. מה רע, מישהו יגיד לו שלא הבין? חבר'ה. כאילו, במצוות הלכת תפילין או לא הלכת תפילין? בוא נאמר. במצוות, זה די קשה לרמות את עצמי. דוגמה, אדם לא יכול לא ללכת תפילין ולהגיד הנחתי. לא הנחת, אז כנראה שהתעצלת. אבל כאן זה לא שחור לבן. אתה יושב מול ספר, אין מבחן. בסדר? אין מבחן, אין בגרות, אין תואר ראשון ושני. העצלן תמיד יעצור באמצע הדרך, יגיד עצמו, וואל, כמה אני עזה, אני כבר הבנתי, בסדר, נו, מה? יותר לעומק, זה לא מתאים לי. זה הורס לי את העצלנות שלי. אז ממילא לא יעלה על הדעת שהוא יגיע לחקר האמת, בתוך עצלנות. ורגע, ואם אנחנו אומרים שרוב האנשים קצת עצלנים, אז זה גם ההסבר לחוסר בתורה לפעמים. לטעויות בתורה. לפעמים טעויות בתורה מגיעות מהחוסר יכולת להגיע לדברים עד הסוף. עוצרים באמצע הדרך. עוצרים באמצע הדרך, לומדים, קוראים פעם אחת, כן, כן, כן. הבנתי. להתאמץ? לא, אני לא רוצה להתאמץ. למה אני לא רוצה להתאמץ? כי אני לא רוצה להתמכר עד הסוף. להזיע עד כדי כך? לא, לא יכול. כן? אז הוא כאן, הרמח"ל כאן מעריך את ה... בעיקרון הזה, כמה הזריזות זה קריטית במצוות, בתורה, וכשזה לא קיים זה מדרדר, זה לא נשאר סטטי. זה לא שאני לא זריז, אז זה נשאר סטטי. כשאתה עצלן, אז זה מקלקל הכל. רוחנית, בתפיסת עולם, בלימוד תורה שלך. אתה נהיה יותר חומרי, יותר ויותר חומרי. אז גם אם בסוף בסוף תתפלל ותניח תפילין, אבל באישיות שלך הכל מדודר. האישיות מדודרת. האישיות מאוד חומרית. ממילא צריך לעשות עמל גדול להשתחרר מהעצלנות. צריך להשקיע הרבה אנרגיה והרבה מחשבה איך להשתחררים מהעצלנות. וזה לא פשוט. להשתחרר מהעצלנות הכוונה שהחיים שלי מאוד מאוד מפוקסים כלפי האמת. אני לא מבזבז את הזמן שלי. אני עושה, וזה לפעמים קשה. יש לפעמים איסורים נפשיים בחליצות. זה מה שהרמח"ל אומר. יש איסורים נפשיים. למה זה איסורים נפשיים? כי אדם קם בבוקר, וכל רגע מנוצל. היום בנורא, איפה הזרימה, כמו שאומרים? תן לי... אז אני לא אומר, חלק מהדקות צריכים להיות מנוצלות לכיף. לא אומר שלא. ברור שכן. כלומר, מוגדר לי. זמן מסוים בשביל להתעברר, בשביל לדע מה לעשות דברים כאלה. אבל כאשר היום במהותו הוא יום של סוטול, אז ביום כזה אי אפשר להתקדם בעבודת השם. אי אפשר. זה לא הולך ביחד. כללות של דבר, אני מדלג לסוף פרק ו'. כללו של דבר, חיזוק גדול צריך האדם. להתחזק ולהתגבר, כי זה באמת צריך להתגבר. בזריזות לעשות את המצווה. כאשר האדם מצליח לקחת את כוחותיו לעשות את הדברים עם מיצוי כל הכוחות. לוקח את כל האנרגיה שלי ועושה את המצווה. בהשליחו מעליו קודם העצלה מעכבת על ידו. ותראה שהמלכים נשתבחו במידה הטובה הזאת, שנאמר בהם, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. שימו לב, עוד לפני שאני שומע מה המלכים, עוד לפני שהם שמעו בכל דברו מה הם עשו, עשו את דברו. צ'יק צ'ק, אין עיכובים. אבל זה לא חוכמה, תגידו אתם, זה חוכמה של המלכים. אבל בעצם אנחנו צריכים מבחינה מסוימת להיות כאילו אנחנו מלכים. כשאתה הולך לעבוד, אתה מחליט שזה נכון להתפלל, אל תתחכם, אל תגיד לי שיצא, אל תגיד לי שלי גם חומר. אתה החלטת לעשות, זה אמיתי, תלך על זה כאילו עכשיו זה טירונות, כאילו עכשיו זה... אתה הולך בשיא האנרגיה. אין כאן חוכמות. אין כאן, כן, אבל, כן, אני... יש לי עוד סדר יום אחר. אומר כאן הרמח"ל, שבהם נאמר, גיבורי כוח עושה דברו, ואחר כך לשמוע בכל דברו. זה לא ממש אחר כך, אבל... ברגע שיש ברוך אומר ועושה, מיד. ואומר והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. והנה האדם הוא אדם ולא מלאך. על כן אי אפשר שיגיע לגבורתו של המלאך, אך ודאי כל מה שיוכל להתקרב במדרגה אליו, ראוי שיתקרב. זה המדד. ככל שאדם לא מתחכם. יש אמת והוא משקיע את אנרגיה לעשות אותה במהירות האפשרית. ודוד המלך היה משבח על חלקו ואומר, חשתי... ולא התמהמתי לשמור מצוותיך. מה הנקודה? בסדר, אז הוא מהיר. כן, זה סימן. סימן עקרוני. יש אנשים שהולכים לבית מדרש, כוס קפה לאט לאט, מחפשים עוד מודעה שהם לא קראו. מה? אין איזה מודעה שלא קראתי? לך אחורה, רוורס, אולי איזה פספסתי איזה מודעה. אתם מכירים את התופעות האלה. בדיוק זה היצר, אבל זה לא טיפש. מה יקרה? אז את המודעה תראה אחר כך, אחרי צהריים. לא, לא, לא. הוא יחפש למודעה. כי יש לו איזה משהו שהוא בלב נגד בית המדרש. כן.
אבל שני דברים. דבר ראשון, מי שמגיע אז למידת
המבטנות,
כאילו, הרבה יותר קל להיות...
ברור. ברור, זה הנקודה. זה הנקודה. אוקיי. אם אדם מרגיש שהוא עצלן, זה בא מגאווה. פשוט, זה חד וחלק. העצלנות באה מגאווה. הרב קוק, במוסר אביך, כותב את זה. כן. מה אתה אומר?
דבר השני, מה זה גבורתו של מלאך? למה מלאך יותר...
מלאך, מה זה מלאך? זה כוח שעושה את רצון השם בעולם. נכון, זה לא חוכמה. זה לא חוכמה, וגם אנחנו צריכים להיות מבחינה כזו שכשאנחנו עושים משהו, ולא האנרגיה. לא חצי. לא חצי אנרגיה, לא ככה לאט לאט. הדבר הזה זה לא איזה אמירה של המורה, אתם מכירים את המורים האלה, מה אתה מתעצל? לא, אם אתה מתעצל זה גרוע. זה סימן שאתה בעצם בלב שלך לא מוכן להיות מחובר לאמת עד הסוף. זה עקרוני. ועכשיו, איך פותרים את הבעיה? אבל אני גאוותן. נו, אז מה עושים? נו, מה אתם אומרים? דיברנו על זה פעם שעברה. הנה, אני עצלן, בסדר? הנה, אני עצלן, תעזרו לי. מה עושים? אז מה שורש העצלנות? חבר'ה, מה שורש העצלנות? גאווה, אבל כנראה אני גאוותן. נו, מה אני אעשה? מה?
אבל זה כל אחד גאוותן.
או, אז זה הנקודה.
לא,
מה?
איך
פותרים? אבל גם הרבנים הכי גדולים...
זה השאלת המיליון הדולר. אז מה עושים עם זה? יפה מאוד, יש כאן הסברים מאוד יפים, דברים חשובים.
אני יכול לקום בבוקר ולעשות טוב על איזה, אבל אחרי כמה זמן עוד פעם תחזור לסורך.
נכון. למה תחזור לסורך? מה? נכון, כי בפנים אתה בעצם עצלן.
בפנים, אתה מודע שכמו שהסברת.
נכון, נכון. אז אומר כאן הרמח"ל בפרק זין, בואו נדלג לפרק זין. שבאמת, יש כאן הנחת יסוד. זה נכון שאנחנו בטבענו עצלנים, אבל זה לא כל האמת. בטבע היותר פנימי, אנחנו זריזים. אתם שמעתם שיש שיר, בשעה שמלך המשיח בא, מה הוא אומר לעם ישראל? אתם מכירים את השיר הזה? הוא עומד על גג המקדש, ומה צועק שם? הנביאים, הגיע הזמן, גאולתכם. שמעתם את השיר הזה? זה מדרש. רגע, 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 אנחנו גאוותנים או ענבים? תחליט. אומרים חז"ל, זה המדרש, באמת, באמת, הטבע החיצוני, יש לנו טבע מסוים, שהוא עצלנות, שהוא גאווה, שהוא באמת איום ונורא. אבל יותר פנימה, אנחנו תכונה של ענבה. יותר פנימה, התכונה יותר מהותית ויותר גדולה בפנים, אצלנו, זה כן ענבה. הנה, בא בעצם מלך המשיח ומצביע על כל אחד, אתה ענב, אתה ענב, אתה ענב. אתה לא, תאמין מעצמך, אתה ענב באמת. כלומר, בפועל, יכול להיות שאדם כיסה את עצמו בהרבה קליפות של עצלנות, של גאווה. אבל הסוד הגדול הוא שזה לא הטבע האמיתי שלנו, זה טבע נרכש. אנחנו בנינו לעצמנו טבע נרכש שהוא עצלנות. אבל באמת, האמת הפנימית שלנו, האמת הגדולה שלנו, זה שאנחנו... ענבים, כי אנחנו צדיקים, אנחנו ביסודנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המעלה הגדולה, צלם אלוקים ברא את האדם, וכו' וכו'. טוב, אז מה זה עוזר? יפה, זה פילוסופיה. בסדר, אנחנו בפנים, בפנים, צדיקים. אומר הרמח"ל, עכשיו אני אסביר, אומר הרמח"ל, אתן לך עצה פרקטית. איך לצאת מעצלנות? תשובה, אתה תתנהג באופן מלאכותי, כאילו אתה זריז, ויום אחד ייפול לך הסימון, ותגלה שזה באמת אתה. כלומר, תעשה בהתחלה מאוד מלאכותי. כלומר, תגדיר עצמך, אני קם בבוקר, אני מגיע לתפילה, ב-7:00 אני כבר בית כנסת. בהתחלה זה יהיה מלאכותי, ותשנא את זה, ותגיד, מה זה הדבר הזה? זה לא אני. אני מגיע ככה, סוטול, וכשאני הולך לבית המדרש, הולך לאט, אבל אדם בהתחלה עושה, קובע לעצמו עכשיו יד. אני שבוע, כאילו... זריז. קוראים לזה אחרי המעשים? שרים הלבבות. מאוד מעניין. כלומר, מה הכוונה? יום אחד אומר, וואי, כזה כיף. בשבוע הזה אני גיליתי אדם חדש. אני גיליתי את התקודה היותר פנימית שלי. נגיד בשפה פשוטה, אדם לא מתלהט מעבודה בת השם. בצערי, אני לא מתלהט, אני נדתי, אבל לא. אז מה הצעה? הצעה אחת, ללמוד רב נחמן, לא יודע, ללמוד הרב קוק. יש, אבל עוד הצעה, זה פשוט ללכת אחרי המעשים, כלומר, להתנהג בזריזות. והתנהג בזריזות זה התנהגות טכנית של ענווה. כלומר, איך אדם יכול להתנהג בענווה למרות שהוא לא ענב? מה אתם אומרים? איך אדם יכול להתהלך בחיים בענווה, למרות שבאופן גלוי הוא לא ענב? תשובה, להזדרז. לחיות חיי זריזות. זאת אומרת, אני קם, לא מבזבז את הזמן שלי, אני קם, אני מתפלל, מגיע בזמן. אני רוצה ללמוד, אני מגיע בזמן. כשאני רוצה להתקשר לאמא שלי וצריך להגיד לה ערב טוב, אני עושה את זה. כשאני צריך להתנצל לפני מישהו, אני לא מורח איזה חצי שנה. אתם מכירים את התופעה הזאת? שאנחנו צריכים להתנצל, אנחנו מורחים איזה שנתיים. אני צריך להתנצל, אני אתקשר, סליחה, טעיתי וכו'. אתם יש דברים שמה זה, הצלנות בהם היא חוגגת. בעיקר דברים שהנפש שלנו בורחת מהם, נכון? כל מיני דברים כאלה, התנצלויות וכו'. אז אני מאלץ את עצמי להיות זריז. יום אחד אני מגלה התלהטות מתוך המעשים. למה זה ככה? הרי זה מלאכותי. אז זה לא אני, זה תשובה. ברגע שאתה מתנהג באופן מלאכותי, כאילו מלאכותי, בצורה של זריזות, פתאום, וזה מה שהרמח"ל מבטיח לנו, יום אחד אתה מגלה שזה הטבע שלך, זה בעצם אני. וזה מייצר התלהטות. כלומר, ההתנהגות החיצונית, בסופו של חשבון, תהפוך אותך לאדם אחר. ובסוף, בסוף היום, זה לא יהיה מאולץ. בסוף היום כבר לא תרצה לחזור למשהו אחר. מה זה מתאים לי? אני אדם שמח יותר, מלא אנרגיות. אני לא כועס על עצמי, כי העצלן הוא מאוד כועס. אתם מכירים את התופעה הזאת? שבסוף הזמן העצלן מאוד מאוד כועס על עצמו, נכון? כי בתת הכרה הוא יודע שזה לא הוא. כן. אם ככה, הכלל שהרמח"ל נותן לנו, איך אנחנו נוכל לתקן את העצלנות, חוץ מלימוד תורה, ודאי לימוד תורה, הכלי השני הוא, אחרי המעשים, נמשכים הלבבות. תתנהג כאילו אתה זריז, ובאסוף תהיה זריז באמת. כן.
זה עוזר, אבל צריך חשוב סוג של גבורה בזריזות. אתה צריך להגיד לעצמו, לא, עכשיו אני עושה.
כן, אדם אומר לעצמו, עכשיו אני זמן. מה אתה אומר?
זה קצת בעיה.
למה?
הוא אומר, בשביל להיות הזריזות שתבוא לך, למרות
שהיא
גבורה בך, אתה לא מרגיש כרגע,
כן.
אתה עכשיו צריך לעשות בכל מקרה,
נגיד נכון.
עדיין צריך איזשהו להתגבר, זאת אומרת, ברור, אבל עדיין איזשהו פן, הוא נשבור.
נכון, יש כאן שבירה, נכון. אין עצה ואין תבונה בעצלות, אלא לעשות כאילו התנהגות מלאכותית. אם אדם אומר, טוב, אני אמשיך להיות עצלן, ואני אחכה שמישהו אשתי, אתם מכירים? אני, זה, אשתי אולי תתקן אותי. הרב שלי יתקן אותי. נכון, ויש שום מקום אדם צריך לקחת אחריות על עצמו. זה נכון. אבל הבעיה היא שמה, אני אהיה כאילו זריז, הרי זה כאילו. אז זה לא מידה. זה רק התנהגות חיצונית. אז אומר המחל, לא. אם אדם יעשה עצמו כאילו עכשיו בטירונות, בצבא. נכון, בצבא אנשים יותר זריזים מאשר באזרחות? נכון? תלוי איפה בצבא, כן? אבל אדם בסיירת גולני, אני לא יכול להגיד אני עצלן. נכון? אבל באמת אחר כך הוא מגלה בתוכו את הכוחות האלה, באמת אני יכול, באמת אני כזה. הנה, בוא נראה את הדברים בפנים. בסוף פרק ז', כן.
אמרנו שבטבע של אדם נמצא ענווה, נכון?
נכון.
אז לא הבנתי איך הגענו לגאווה. זה בגלל התחלות לא
נכונה? בגלל שיש לנו צד של יצר הרע. יצר הרע זה בדיוק הגאווה. זאת אומרת, יש לנו גם יצר הרע.
אבל זה חיצוני.
אבל יצר הרע בא מהקמומיות, מתפיסת עולם עמוקה, עקומה, שאומרת, יש הבדל בין האמת לבין מה שאני. זה בדיוק הגאוותן, שהוא מפריד בין האמת לבין החיים הפרטיים שלו. אבל זה רק קלקול. זה לא האמת הפנימית שלנו.
ההתחגלות החיצונית הזאת, זה שובר את
בדיוק.
היצירה
הזה. בדיוק. ההתרגלות החיצונית, היא בעצם חושפת את עצמך, וואו, אני באמת יכול להיות אחר. אני באמת יכול להיות אחר, וזה כזה כיף היה. בשבוע הזה, הייתי הרבה יותר שמח. בשבוע הזה, הייתי אחר לגמרי. פתאום אני נחשף לאמת היותר פנימית שלי. מבטיח לנו הרמח"ל, תיקח לעצמך חודש של התנהלות זריזה, תהיה בן אדם אחר. ועכשיו הרווחנו פעמיים, א' אתה יותר זריז, והדבר יותר מפליא, שזה הכלי להיות ענב. זאת אומרת, אדם שהוא גאוותן, מתוך זריזות, נהיה ענב. תקראו את החשבון מעניין. הרי אנחנו כולנו רוצים את יותר ענבים, אבל יש בעיה שיש לנו קצת גאווה, קצת גאווה, הרבה גאווה. ואמחל, על ידי שאתה תהיה זריז, אז תיפגש עם הצד היותר גדול של החיים שלך, תתרגל להיות גם ענב, הרווחנו פעמיים. ישראלים אוהבים להרוויח, ניכנס לסופר ולהרוויח שניים במחיר אחד. אתם מכירים את זה? בדיוק זה, שניים במחיר אחד, מה הרווחת? תשימו לב. בהתחלה היית גם עצלן וגם גבתן. אומר, המחל סוד מעניין. תהיה זריז, תהיה ענב. כן. אתה שומע?
מה, הלוואי
בטבע
שלנו?
כן.
אותם שאותו
לטבעיות, אז לגלל שאתה נשאר לדבר, ולמה
צריך
להכרח? זה נקרא לי טבעיות. זה נקרא לי טבעיות. יש לנו, בורא עולם נתנו לנו את היכולת להתנתק מהטבע הפנימי שלנו. זה נקרא יצר הרע. יש לנו אפשרות לחיות באופן כזה, משהו שמושך אותנו, החומריות הזו, החומריות הכוונה ניתוק מהאמת, ההתכחשות לאמת היותר גדולה. וזה הטבע, זה הטבע של היצר הרע. בעצם מה היצר הרע אומר? מה זה יצר הרע? שפה פשוטה, יצר הרע אומר לך, יש אמת, אבל מה עם החיים שלך? תחיה בלי גבולות. תחיה חיים שלמים. ברוך השם שיצר הרע. כלומר, מבחינה מסוימת. הרי יצר הרע זה יצר החיים. יצר החיים, כאשר הוא לא בא מתוך הכוונה של תורה, אז הוא רע. אבל יצר הרעים, החיים שהוא בא מתוך הכוונה של תורה, אז הוא טוב. אז יצר הרע במהותו, כאשר הוא מקולקן, זה סימן לגאווה. זה סימן לגאווה. אומר הרב מוסר אביך, לב ליבם של כל היצרים, גאווה. דו לכם, זה הסוד. זאת אומרת, אם אדם בענווה, בכלל הוא יכול לנווט את החיים שלו למקום של אמת. שורש כל החטאים זה גאווה. כלומר, מה הכוונה גאווה? שיש את האמת, אבל יש את החיים שלי. ואם יש את החיים שלי, אני רוצה לממש את האהבה, ורוצה לממש את הכסף. כן, אני מרגיש שיש הפרדה בין החיים שלי לאמת. זה נקודת הכשל. זה נקודת הנפילה בכל הפרמטרים. כן.
יש מקומות
שלמדתי ספרים מסוימים
שצריך את הגאווה בעצם להבין
שווים שאתה אפס זה כלום. תראה לי את המילה איפה. איפה זה כתוב? אפס זה כלום. אז מה, הקדוש ברוך הוא כלום? המהר"ל, לא יודע מה. הנה, אתם רוצים? בוא. המהר"ל אומר שבעצם את הענווה אנחנו יודעים מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כלום? לא, הקדוש ברוך הוא עצמו ענב. הנה, יש. מהר"ל. הנה, אבל הקדוש ברוך הוא כלום? אז איך יכול להיות שיש מדרש מפורש שאומר שאת הענווה לומדים מהקדוש ברוך הוא? כלום הכוונה כלום כאשר אתה מנוגד לאמת. כלומר, אין כאן ערך עצמי כמנוגד לאמת, זה כלום. אין שום, כל מה שקיים כאן בעולם זה רק בורא עולם, ואין שום דבר מחוץ לבורא עולם. זה הכוונה כלום. אבל אם אתה מגלה שאתה בעצמך שייך לאמת הגדולה, זה כלום. הפוך, הגאווה מרוממת, הענווה מרוממת. הענווה מרוממת. איפה ראית ספר כזה שכתב לו? לא יכול להיות.
אתה רואה שכל העולם נברא בשבילך, כאילו.
מה?
לא.
הנה, הקדוש ברוך הוא אפס. אז איך אפשר להגיד שקדוש ברוך הוא ענב? זה לא עובד, זה לא עובד. לא מקבל את זה.
אז איך אתה יודע?
תראה, גם כתוב אפס באיזשהו ספר, נסכם את הדיון הזה. הכוונה אפס כאשר אתה חושב את עצמך, כשאומרת, כאדם פרטי אתה אפס. אבל כאדם ששייך לכלל אתה מאה. אתה שייך למאה. אבל כאשר אנחנו מסתכלים עליך בנפרד, כדבר שהוא נפרד, והוא נגד האמת, והוא עומד בייחוד מהאמת, בנפרד מהאמת, אז באמת זה אפס. אין דבר כזה.
דוגמה של פרשת השבוע.
כן, נו.
אפס כעד
העם. נו, נכון. אה, זה אפס, אתה אומר.
כן, כתוב אפס.
נכון. טוב, זה עונה על השאלה שלך. כל מקום שראה בספר שכתוב שאדם הוא אפס, הכוונה כאשר הוא נגד רצון השם, אז זה אפס. טוב, נעצור כאן. בעזרת השם ביום רביעי, נשלים את מידת הזריזות, ונתחיל מידת הנקיות.